קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
הרב יחיאל יעקב ויינברג מחבר שאלות ותשובות, שרידי אש, הוא נושא של השיעור היום. הרב נולד ב-1885, ולמד והעריכו אותו כעילוי גדול בישיבות מיר, בישיבות מיר וסלבודקה. בגיל צעיר יחסית, התמנה כרב בעיירה בליטה, בפרוס מלחמת העולם הראשונה, הוא נסע לגרמניה, ושם הוא למד באוניברסיטה וקיבל דוקטורט. הוא התמנה אחר כך לרב בברלין, ולימד שם בבית המדרש לרבנים, ובסוף גם היה הרקטור, הראש של אותו בית מדרש. הוא חזר למזרח אירופה, וסבל מאוד בתקופת השואה, היה במחנות ריכוז, ובניסי ניסים יצא, אבל במצב פיזי לא טוב, היה חולה. הוא נסע למונטרה בשוויץ, ושם נשאר עד סוף ימיו. בשוויץ הוא העמיד תלמידים וכתב תשובות וחידושים. היה לו קשר חזק עם רבנים מכל העולם, בארצות הברית, בארץ ישראל, הרבה פנו אליו לקבל דעתו ועצתו בשאלות מסובכות. חיבר ארבע כרכים של תשובות שרידי אש. השם מדבר כמעט עבור עצמו. מבחינה מסוימת הוא בעצמו היה שריד אש, אבל בהקדמה לספרו הוא מזכיר שרוב התשובות שכתב אותם, רוב החידושים שעסק בהם, נאבדו בזמן השואה, בזמן שהוא היה חייב לעזוב מקום מסוים בלי שום דבר, רק בבגדיו. הוא מודה שם לאחד מתלמידיו המפורסמים, הרב דוקטור אליעזר ברקוביץ', שהיה תלמיד מסור של רב ויינברג, והרב פרופסור אליעזר ברקוביץ' שמר על הרבה מהתשובות, הרבה מהכתבים של הרב ויינברג, והחזיר אותם אחרי המלחמה. הוא כתב עוד ספרים, היום הדפיסו ספרים שרידי אש, חידושים על השס, גם כתב מחקרים בתלמוד, חלקם נתפסו בחלק מיוחד של שרידי אש, וכתב מאמרים ודרשות על ענייני הזמן שנתפסו וממשיכים להדפיס אותם בספר בשם לפרקים. תיארנו בן אדם ש היה לו גם דוקטורט מצד אחד, היה עילוי מישיבות באירופה מצד שני, היה מקובל על כל החוגים. כולם פנו אליו. אחד פרופסור בארצות הברית היום, פרופסור מרק שפירו, עסק מאוד באישיות של הרב ויינברג ובתורתו. והוא כתב ספר באנגלית, ספר על תודות חייו, גם ביוגרפיה וגם ביוגרפיה אינטלקטואלית. ושם הוא מזכיר בהקדמה סיפור מעניין שקרה בלוויה של רבי חיל יעקב. הוא נפטר ב-1966. בזמן שהוא עמדו להוציא את הארון, והרבה גדולי ישראל היו שם, גם שרי ממשלה, גם נשיא מדינת ישראל היה, השתתף בלוויה. והיו אמורים להביא את הארון לבית הקברות בסנהדריה. בסוף תלמידים סחבו את הארון, והם נפגשו עם ידיד טוב של רב ויינברג, רבי חזקאל סרנא, שהיה ראש ישיבת חברון. והוא הורה לתלמידים להביא את הארון להר המנוחות. והיה ויכוח בזמן הלוויה, איפה בסוף ייקבר הרב ויינברג. בסוף, עמדתו של רבי חזקאל סרנא עמדה, והוא נפטר, והוא נקבר בהר המנוחות. פרופסור שפירא כותב שבעצם ההלוויה הזאת מסמלת לנו את העניין המיוחד שיש בו ברב ויינברג. מצד אחד, היה מקובל כתלמיד חכם משורה הראשונה של גדולי ישראל, ומצד שני, גם היה בן אדם מורכב, שמשהו באישיותו היה קשור לעולם שלאו דווקא קשור לעולם הישיבות הוותיקות. מרק שפירא כותב שם בהקדמה גם כן עוד דבר שצריכים לשים לב אליו לפני שנעסוק קצת בתורתו. הוא מצטט אותו תלמיד חשוב, רב אליעזר ברקוביץ', שכתב, מי שיעסוק בתולדות חייו של רבי יעקב ויינברג, צריך להראות את המורכבות שבאישיותו, הטרגדיה והבדידות של חייו. לא היה לו משפחה, תלמידים מובהקים שימשו לו גם כבני משפחה. לאחרונה, שרידי אש שהודפס על ידי מוסד הרב קוק לפני שנים, הודפס מחדש עם סידור חדש כדי לקבוע את החלקים בצורה יותר מסודרת. אורח חיים, אחר כך אבן העזר וכו'. כמה אנשים עסקו בהוצאה הזאת, ביניהם יש לציין הרב אברהם אבא ויינגוט, שהוא מדורות, גם במשפחה שלו, והוא בעצמו היו מאוד מאוד קשורים לרב ויינברג, ובספר הזה החדש, המסודר מחדש, יש אפילו דרשת בר מצווה שהרב ויינברג הכין לאותו תמיד לרב ויינגוט. בגללו, בגלל אנשים אחרים שגם עזרו בכל המפעל הזה, יש לנו יותר ספרים, יותר תורה של הרב ויינברג. נעסוק קצת בכמה תשובות. קודם כל, אי אפשר להתעלם מהדיון הראשון שמופיע בשרידי אש בהוצאה ישנה. והשאלה הייתה מאוד חשובה באותה תקופה, ששנים מסוימות, ממשלות מסוימות, אסרו שחיטה, אלא אם כן יהממו את הבהמה על ידי חשמל בזרם חזק. ואז ישחטו אותו. כי אותם המתקנים את התקנה הזאת, אמרו כאילו שזה מונע צער בעלי חיים. לגופו של עניין, אם זה מונע או לא מונע, כמובן לא העסק לדון כאן. אבל השאלה הייתה, במצב כזה, האם מותר לשחוט בהמה שכבר התחשמלה? הדיון של רבי יחיא יעקב ויינברג הוא דיון ארוך ומסובך. קודם כל צריכים להבין מה בדיוק קורה ומה התוצאות של אותו זרם חשמל. ואחר כך צריכים לנתח את כל הסוגיה מכמה וכמה בחינות. הרב ויינברג דן למשל, אם בהמה כזאת היא נחשבת טריפה, והוא דן בסוגיה שלמה בקיאות וחריפות, אם גוסס בידי אדם נחשב טריפה, ויש לזה השלכות בעיקר בגמרא לעניין בן אדם שהרג בן אדם אחר, עשה הוא טריפה, בסוף הוא מת וכו' וכו'. שאלה שנייה, האם הבימה נחשבת מסוכנת, ובימה מסוכנת, האם אפשר להתיר אותה, אם היא פרקסה אחר כך, אם לא פרקסה, וספק וכו' וכו'. הוא היה צריך לדון עם בימה שהולכת למות, האם היא נחשבת חיה? הוא היה צריך גם לדון בפעולה שנעשתה, האם יש כאן ריסוק של איברים? בסוף, בכוח דהתירה, הרב ויינברג פסק להקל, והוא הסביר היטב את הנימוקים שלו, על ידי דיון מפורט, ובסוף הוא הסביר שיש לו גם ספק ספקה, וגם רוב, וגם חזקת היתר, והוא נטה להחמיר. שאלה כזאת, כמובן, היא שאלה מאוד מאוד מסובכת, והרב ויינברג שלח את הקונטרס שלו לכל מיני אנשים לחוות דעה. מה שמעניין, שהוא שלח את התשובה לרב דובר אברהם כהנא שפירא, הרב של קובנה. הזכרנו את הרב הזה, את הרב שפירא, מחבר ספר דבר אברהם, בזמן שדיברנו על גטו קובנה. שנים לפני כן, תפרש צדי דלית, כבר הייתה הגזרה, והדבר אברהם כתב לו ושיבח אותו מאוד, כתב לו על הרב הגאון הגדול, נודע לתילה, חכם סופר, והוא כותב שם שהוא קיבל את הקונטרס, הוא בירך עליו ברכת הנהנים. אבל בסופו של דבר, הרב לא הסכים עם השרידי יש, והוא נטה להחמיר. בתוך הקונטרס הרחב הזה, בשרידי יש, הובאו דעתם, דעותיהם של רבנים גדולים אחרים, ביניהם הרוגת שובר, שגם נטה להחמיר בשאלה, גם אלה שלא התירו, הסבירו הרב מצ'בין, הרב נוחם ויידנפלד, גם פסק להחמיר. אנשים שם הבינו מה פשר הדבר אם לא יתירו, הרי יהיה מאוד קשה לעמוד, ליהודים לעמוד בניסיון כזה. מצד אחד, הבשר שהיו צריכים להביא מחוץ למדינה היה יקר מאוד, היה קשה מאוד להשיג את זה. בכלל התנאים היו מאוד קשים לעם היהודי. והרב חיים יצחק ירוחם, האמת היא שאינני מכיר מי הוא בדיוק, אבל הוא מצוטט כרב בית דין באלטשטאט, בעל מחבר של תשובות ברכת יצחק ברכות חיים, והוא פשוט פוסק שזה איסור גמור, ואין מה להמשיך לדון. אבל הוא קורא לאנשים, עמדו בניסיון, הרו שינכם מבני בניהם שנסכלו, שנצרפו המצוות התורה הקדושה. וכמובן, צריכים לשים לב לעידן, לזמן שהתשובות האלה נכתבו. מה שעניין אותי במיוחד, היום, אנחנו היום בסוף חודש טבת, תשע"ע, בדיוק קראתי את העיתון האמריקאי, הניו יורק טיימס, ושם יש מאמר במקרה היום על כשרות בארצות הברית. וכתוב שם על שחיטה, והיום הסבירו בעיתון שיש הרבה אנשים שדווקא מקבידים לקנות אוכל כשר, בשר כשר, ולאו דווקא מטעמי הלכה. מדברים גם כן על אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות, ואפילו בני אנשים שאינם בני ברית. ובכל זאת יש תודעה ציבורית היום שהבשר, או בכלל אוכל כשר, הוא יותר נקי, יותר טהור, יותר בריא. מאמר בעיתון. דרך אגב, היה כתוב שם, ממש במשפט צדדי, שאפילו החוק שצריכים לחשמל בהמה לפני ששוחטים, לא חל באופן מיוחד על שחיטה יהודית. אבל זה מעניין לשים לב לשאלות שהתעוררו באמצע השנים לפני השואה במדינות שונות שניסו לאסור שחיטה, ועל זה היה דיון. מהתשובות המפורסמות של רבי יחי יעקב, ש אנשים היום מכירים, הם שאלות שנוגעות לענייני צניעות, ענייני נשים. בחלק ג' של השרידי אש, סימן צדי ג', יש לו דיון שלם בקשר לחגיגת בת מצווה. אנשים טענו שלחוג בת מצווה יש בזה עניין של בחוקותיהם, מנהג הגויים. ובכלל, מנהגים חדשים לא היו מקובלים על הרבה חרדים לדבר השם. השאלה הזאת הופנתה לרב ויינברג מצרפת, והוא דן כדרכו בשיטות השונות שיש בהגדרת האיסור שבחוקותיהם. דבר שאינו נהוג כעניין של עבודה זרה. עניינים שיש בהם גם כן תועלת למי שמאמץ את המנהגים האלה, והוא מביא דיון שלם, ויכוח עם הגרב ואחרים, בקשר להתיר, ובסוף הרב ויינברג פוסק שאפשר להקל. אפשר לחוג חגיגת בת מצווה. ומרגישים מתוך התשובה, לא רק שמותר, אלא באמת הוא היה מעודד כזה דבר. אמרו, אמנם הוא ער לזה שהיו כאלה שטענו שזה נגד מנהג דורות קודמים שלא נהגו מנהג זה. והוויכוח הזה שיש מנהגים חדשים שטבע של רבנים מסוימים היה מיד להחמיר, הרב ויינברג בכמה וכמה תשובות היה ער למציאות של ימיו, וחשב שאם יש מקום בהלכה להתיר דבר כזה, צריכים להבין את המצב של הדור ומה שקורה. וכאן הוא אומר שפעם חינוך היהודי היה בבתים ששם שאפו את רוח היהדות. כמעט שינקו את היהדות משתי אמותיהם. אבל הוא כותב, עכשיו נשתנו הדורות, שינוי עצום, והוא מדבר על השפעת הרחוב וכל הבעיות שיש, ולכן הוא חושב שהחינוך של בנות היום צריך להיות שונה מה שהיה בעבר, והוא חושב שצריכים להתיר חגיגת בת מצווה. אמנם הוא מביא תשובה של גדולי הפוסקים בארצות הברית, של רב משה פיינשטיין, בספרו איגרות משה. ורב משה פסק, כך הרב ויינברג מצטט אותו, מעניין להשוות את התשובה באיגרות משה, לציטוט הקצר הזה של רב ויינברג. הרב ויינברג אומר שרב משה אמר, לא לעשות את זה בבית כנסת. אז בזה הוא מסכים איתו. אני מסכים לא לעשות את זה בבית כנסת, תעשה את זה בבית פרטי, באולם סמוך לבית הכנסת, באולם סמכות כזה או אחר, והוא גם הציע שהרב המקומי ידרוש בי כדי לעודד, כדי לחזק את הבת שהולכת להיות בת מצווה. אמנם, בסוף הוא אומר, כתבתי כל הנעל לבירורה של הלכה. אבל למעשה, וכאן שומעים עד היום, הדים לרעיון הזה. הדבר תלוי בכוונת הרוצים לחדש מנהג זה של חגיגת בת מצווה. צריכים באמת לבחון. אם, אומר רב ויינברג, אם מתכוונים לשם מצווה, אז ודאי צריכים לעודד את זה. אם מתכוונים חלילה לשם חיקוי המינים, אז באמת תהיה כאן בעיה רצינית. הוא אומר, לא לזלזל באנשים שאוסרים ומחמירים. אבל הוא אומר שצריכים להבין למצב של היום ולהתיר את זה. בסופו של דבר, הוא אומר, אם בקהילה שלך, של השואל, רוצים דווקא, אל תצא במחלוקת נגדם, רק תיזהר שזה יהיה הכל על תארת הקודש. מה שמעניין מאוד, דרך אגב בתשובה הזאת, כשהרב דיבר על בחוקותיהם, והוא ניסה מאוד להקפיד, להגדיר בדיוק מה יישאו בחוקותיהם, דרך אגב, הוא מתפרמז כאן עם הרב ז'ולטי, שהיה לאחר כך רבה של ירושלים, שכתב בספר נועם שאלות בהלכה, הרב ז'ולטי כתב לאסור טקס של לוויה צבאית. למשל יריעות באוויר בלוויה. והרב ז'ולטי אמר זה חוקות הגויים. הרב ויינברג חלק עליו, ואמר שבזה הגאון רב ז'ולטי הפריז על המידה. אומר, אין כאן בעיה של בחוקותיהם. כמובן, התשובה בעצם נכתבה על בת מצווה, והפסק של הרב ויינברג הוא מאוד מאוד ידוע, מקובל. עניין שני ש... כמעט בלתי אפשרי, אפילו בכמה דקות שיש לנו, שמדברים על השרידי יש, להתעלם מתשובה מפורסמת שלו בעניין כל אישה. בחלק ב' של שרידי יש, הרב נשאל מארגון בשם ישורון, שנוסד בצרפת. וזה הארגון של נוער, ארגון מעורב. ובארגון הזה היה גם כן עניין של שירה ציבורית, בנים בנות ישבו יחד ושרו שירי קודש. וכמובן הייתה התנגדות מצד החרדים, והרב ויינברג אמר לא לזרזל בעירור הזה, הרי ודאי יש להם מה לסמוך. ובכל זאת, פסק הרב שכדי להציל את הנוער מהסכנות שיש להם היום באשכנז, ולכן הוא אומר שהארגון הזה קם ממש הציל נפשות, אז לכן הוא אמר שהוא מתיר, הוא מעודד המשך של הארגון הזה. בחלק השני של התשובה, הוא ניסה להביא את המקורות בקשר לשירה מעורבת בין אנשים לנשים, וכמובן בזמן שמדברים על שירי קודש, רק על שירי קודש, ולכן הוא כותב כמה וכמה סניפים להתיר, כמה סיבות להתיר, ביניהם הוא אומר שאם לא עושים את זה דרך חיבה, רק כוונה לשם שמיים, אז מותר. מעניין שהוא בעצמו אמר שהוא הגיע לברלין והוא ראה בבתים פרטיים שאנשים ונשים שרו שירי קודש ביחד, הוא בעצמו השתומם. הוא חשב שזה נגד דין מפורש. אבל בסופו של דבר הוא אמר שלדעתו זה צו השעה ליצור חוג של צעירים וצעירות דתיים, והתיר להם לשיר שירי קודש ביחד. כמובן הוא הוסיף שצריכים לשים לב, להבין את רוח החרדים, שבאמת יש להם מה לסמוך, בוודאי שהוויכוחים שם הם ענייניים, אבל צריכים לשים לב למצב של ימינו. עוד תנאי, אומר הרב ויינברג, לא חס ושלום להכריח מישהו להשתתף בזה. אם מנהג, יש אנשים שרוצים לשמור מנהג אבותיהם הקדושים, ולא להתיר דבר כזה, צריכים לקבל את זה באהבה ובשמחה. התשובה הזאת כמובן מאוד מפורסמת היום בכל מיני ארגוני נוער, ובני עקיבא למשל סומכים על ההתר הזה. אולי באמת פעם צריכים לחשוב על התנאים שבהם הרב ויינברג התיר לצרפת באותם השנים, להשוות את זה לימינו לכל מיני מקומות, אבל לא כאן ענייננו. תשובה האחרונה שנזכיר היום היא תשובה שדווקא שנכתבה לארצות הברית. הרב יונג, שהיה רבה של קהילה מאוד חשובה בארצות הברית, שאל את הרב ויינברג בתפשין י' ד', שאל אותו אם הוא יכול להגיד מזמורי תפילה באנגלית. כנראה שהיו אנשים בקהילה שלא הבינו עברית, ועד היום יש בעיה רצינית שאנשים שמתפללים ולא מבינים כלום מה שהם אומרים, ממילא התפילה מאבדת הרבה מן הכוונה, מן היחס שראוי לו, שראוי לה. אומר רב ויינברג בקיצור, מצד הדין בוודאי שאין כאן איסור. הרי תפילה נאמרת בכל לשון. אבל הוא אומר שצריכים לשים לב שהחרדים ודאי יתנגדו. ואז יוציאו קול על הרב יונג, ושיגידו שהבית כנסת שלו הוא לא רציני וכו' וכו'. ואומר הרב ויינברג, עצה, למה לך להכאיב לב יראים תמימים שמפחדים ולא רוצים שום שינוי במנהג ובכל תיקון חדש? וגם כן, יש עניין של מנהג אבותינו להתפלל דווקא בעברית. וכאן זה מעניין, מצד אחד הוא נזהר מאוד לדבר על מנהג אבותינו, לשמור מסורת אבות. מצד שני, כבר הזכרתי כמה תשובות שהוא אמר, היום צריכים לשנות דברים בגלל הרוח ששורה ברחוב. הוא העיר בסוף הרב שיש עניין לשמור דווקא שאנשים ילמדו עברית. והוא כותב בסוף שעצתי כאוהב נאמן שלא לעשות את זה. אם צריכים שיביאו סידור עם תרגום אנגלי, והיום יש סידורים רבים עם תרגום אנגלית, ותרגום אפילו מוצלח מאוד, אבל לא בבית הכנסת. והוא אומר כאן משפט די חריף, יקוב הדין את ההר, בבית הכנסת משתמשים רק בשון הקודש, התפילה נאמרת רק בשפת קדושינו, אנשי כנסת הגדולה, ושפת כל הדיברות, שהרבו אותם בדם ליבם ובדמעות עינם. ראינו כאן שלפעמים הרב נטע לשמור על המסורת אפילו במקום שהיה יכול להקל. מצד שני, במקומות מסוימים הוא חשב שדווקא לאור המצב שהיום צריכים להקל אם אפשר.